כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חפי בסיוון תפשין עין וב, ערב שבת קודש, פרשת קורח ושבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת בבא קמא, דפים למד א' ולמד ב'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת קודש חבב בסיוון, יש אומרים שזה יום פטירתו של התנא יונתן בן עוזיאל, ולא ידוע המקור לכך. וביום חבב בסיוון, שנת אי אלפים תף, ח' בעל התז זצל, קובע את היום הזה לפורים קטן. ליהודי אליק שניצלו מן החרב בגזרות תח ותת. התקינו שיצאו מוחצי יום ויאמרו סליחות, שחיברן במיוחד ליום הזה. ואחר תפילת מנחה, בשעה השנייה לאחר חצות, לא יאמרו תחנון וילכו לסעוד בעלל והודעה. וביום הזה, חפהי בסיוון, יום טוב במגילת הענית. התנהל ויכוח בין בני אפריקה, לבין גביע בן פסיסה, שהיה נציגם של היהודים בפני אלכסנדר מוקדון. בני אפריקה ביקשו את ארץ כנען, וישיבם גביע בן פסיסה, שכנען עבד היה, ועבד שקנה נכסים לרבוהם. כך הגמרא במסכת סנהדרין דף צדי א', עמוד א'. בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. נשיב כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, עת סיימנו ללמוד דף למד ממסכת בבא קמא, והדברים ישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול. השאלה הראשונה הייתה, מדוע הגמרא מקשה, לא יהיה אלא כרפשו ולא יקשתה כך מהמשנה הקודמת? התשובה היא, כפי שאומר התוספות, משום שבמשנה כאן נאמר השופך, משמע ששפחם בכוונה, במקום שנעשים רפש וטיט, והיה בדעתו לעשותם טיט. מה שאין כן במשנה לאל, שלא שפחם בכוונה, ועוד שבמשנה הקודמת כתוב, הוא חלק, ובמשנה כתוב, הוא זק. שאלה שנייה, גודר את גדרו בקוצים, באיזה אופן חייב ובאיזה אופן פטור? התשובה, כשבולטים לרשות הרבים חייב, כשמצמצם לרשותו פטור. שאלה שלישית, איכן היו החסידים הראשונים מצניעים את קצותיהם? התשובה, בזדותיהם בעומק ג' תפחים בקרקע כדי שלא יעקבו את המחרשה. במה אפשר לזכות במקלקלים ברשות הרבים? התשובה, לזהירי בשבחם, לרב גם בגופם. שאלה חמישית, מה הדין שטר שכתוב בו שהלווה מחויב לשלם ריבית? התשובה, לרבי מאיר הלווה אינו משלם לא את הקרן ולא את הריבית, ולחכמים משלם את הקרן ולא את הריבית. והשאלה האחרונה, מתי גם רבונה מודה שמורים להפקיר את המקלקלים? התשובה, כשיתרו בבעלים שיסלקום ולא סילקום. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למד, ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי חפי בסיוון תפשין עין וב, ערב שבת קודש, פרשת קורח, שבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד דפים למד א' ולמד ב' ממסכת בבא קמא, מן הפרק השלישי, פרק ששמו המניח. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף למד א' עמוד א', שורה שלישית בתחילת הדף, מן המשנה פותחת במילים שני קדרים שהיו מהלכים זה אחר זה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. עד עכשיו עסקו המשניות בפרק הזה, פרק המניח, הפרק השלישי ממסכת בבא קמא, בדיני אדם הניזוק על ידי שנתקל בממונו של חברו. המשנה שלפנינו עוסקת באדם הניזוק על ידי שנתקל בגופו של חברו. אומרת המשנה, שני קדרים, שני מוכרי קדירות. עוד פירוש ברשי, בעלי קרונות, שהיו מהלכים זה אחר זה ברשות הרבים מקדרותיהם, ונתקע לראשון בדרכו ונפל על הארץ, ונתקע לשני בראשון ונפל אפו וניזוק, ונשברו קדירותיו, הראשון חייב בתשלום נזקי שני. זוהי המשנה שלנו, בדף למד א' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ואיר את הגמרא את סיבת חיובו של הראשון. אמר רבי יוחנן, לא תימא אל תאמר דמתניתן כרבי מאירי, שהמשנה היא כשיטת רבי מאיר דאמר, נתקל פושע הוא, לאל בדף חפתת עמוד ב', על שלא נזר, וממי לחייב, ולפיכך יש לחייב את הראשון בתשלום מזקף של השני. אלא ניתן לבאר את דברי המשנה אפילו לרבנן דאמרי שהנתקל אנוסו ופטור. מכל מקום, אחר כאן חייב הראשון בנזקי שני, משום שהמשנה עוסקת באופן כזה שהיה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר שנפל, ולא עמד. ולפיכך פושע הוא בזה וחייב משום אדם המזיק. שואלים המפרשים, באיזה טעם פותרים חכמים את הנתקל? הרי גם אם הוא אנוס, מכל מקום אדם מועד לעולם וחייב גם באונס, כמו שנאמר לאל בגמרא בדף חבב עמוד ב', ודורשים זאת מהפסוק פצע תחת פצע לחייב אדם המזיק בשוגג כמזיד ואונס כרצון. ומתרצים שהתוספות לאל בדף זך עמוד ב' דיבור המתחיל ושמואל כותבים שיש חילוק בין אונס כאין הוועידה שהוא קרוב לפשיעה שבו ריפתה התורה שאדם המזיק חייב עליו, לבין אונס גמור כאין גניבה שגם אדם המזיק פטור עליו. ואם כן, ייתכן שהנתקל אנוס גמור הוא ופטור, אם לא שיכול היה לעמוד ולא עמד. אבל לשיטת הרמב"ן במסכת בבא מציע דף פי ב' עמוד ב', שסובר שאדם המזיק חייב גם באונס גמור, עדיין צריך ביור מפני מה פטור הנתקל, אף שאנוס הוא מכל מקום אדם המזיק חייב אף באונס כברצון. ובחידושי הגרח הלוי הוא כותב שבגמרא לקמן בדף ממחה עמוד ב' אמרו בשני בני אדם שהזיקו זה את זה או הוזקו זה מזה, שאם היו שניהם במקום ההזק ברשות והוזקו זה בזה פטורין, היו שם שלא ברשות חייבים, ואם הזיקו זה את זה חייבים אף אם היו שניהם ברשות. ומבאר הגרח שהחילוק בזה הוא שאם ההזק מזומן ברוח מצויה זה נחשב שלא ברשות, אבל אם אין הנזק מזומן ברוח מצויה נחשב כמו ברשות, ואם הוזקו זה בזה פטורין. ולפי זה מובן שהראשון פטור בנזקי השני מטעם שהנתקל אנוס הוא, ואינו חייב משום אדם המזיק שחייב על אונס, כיוון שהזק כזה הוא, באופן שהוזקו זה בזה, שהרי השני הוזק בראשון ואין לחייבו, אלא כשהראשון היה שלו ברשות. וכיוון שהנתקל אנוס הוא, נחשב בנפילתו כאילו יש לו רשות לכך. אם כן, חוזרים על דברי רבי יוחנן שאומר, אל תאמר שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי מאיר שסובר שנתקל פושע הוא על שלא נזר וחייב, ולכן יש לחייב את הראשון בתשלומי נזקף של השני. אלא ניתן לבאר את דברי המשנה אפילו לרבנן שאומרים שהנתקל אנוס ופטור. מכל מקום, אחר כאן חייב הראשון בנזקי שני, משום שהמשנה עוסקת באופן כזה שהיה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר שנפל ולא עמד, ולפיכך פושע הוא בזה וחייב משום אדם המזיק. אמנם באופן שלא הייתה שהות בידו כדי לעמוד, סובר רבי יוחנן שיש לפוטרו מתשלום הנזק, לדעת חכמים הסוברים שהנתקל אינו פושע בנפילתו. על רבי יוחנן חולק רב נחמן בר יצחק שאמר שאפילו תימה, אפילו אם תאמר שהמשנה עוסקת באופן שלא היה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר הנפילה, מכל מקום יש לחייבו בתשלום נזקי השני. זאת מאחר שהיה לו להזהיר את ההולך אחריו שלא ייתקל בו, ולא יזהיר, ועל כן פושע הוא בכך וחייב בתשלום הנזק. מבאר את הגמרא את דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שלא ייתכן להעמיד את דברי המשנה באופן כזה שלא יכול היה לעמוד, וכיוון דלא היה לו זמן בכדי לעמוד ממקומו לאחר הנפילה, לא היה לו פנאי בכדי להזיר את הבא אחריו שלא ייתקל בו, דתריד, מאחר שתרוד היה בנפילתו, ולפיכך יש לפוטרו מתשלומי נזקי השני. ומאחר שהמשנה מחייבתו, בהכרח שעוסקת המשנה באופן שהיה לו פנאי בכדי לעמוד, ולפיכך יש לחייבו על פשיעתו שלא עמד. ולהלכה נחלקים הראשונים, הריף והרמב״ם, פוסקים כמו רבי יוחנן שכל שלא היה לו שהות לעמוד אין לחייבו על שלא יזיר כיוון שתרודו בנפילתו. אבל הראש פוסק כמו רב נחמן בר יצחק שבאופן זה יכול היה להזיר. ועכשיו הגמרא מנסה להוכיח כדברי רב נחמן בר יצחק מדברי המשנה להלן. תנן, שנינו במשנה לקמן בדף למד א' עמוד ב', שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים. אחד נסע חבית ואחד קורה ופגעו זה בזה, ונשברה החבית בקורה, הדין הוא כך. אם היה בעל קורה מהלך ראשון ובעל חבית אחרון ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה מתשלום נזקי החבית. זאת מאחר שבעל החבית פשע שנזדרז בהילוכו יותר מדי. אם הלך בעל החבית כדרכו ולפתע עמד, עצר בעל הקורה במקומו, ונתקל בו בעל החבית ונשברה חביתו, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק מאחר שפשע בכך שעמד ברשות הרבים. מברר את הגמרא מה אליו, האם אין לומר שהמשנה עוסקת באופן שעמד בעל הקורה במקומו על מנת לכתף, לתקן את מסע הקורה על כתיפו, דאורחי הוא שדרך נושא מסע לעשות כך ולא פשע בעמידתו זאת. וקטני ובכל מקום שנינו, שחייב הוא בנזקי החבית, בהכרח שטעם הדבר הוא משום דאבל, אלא להזהיר את בעל החבית, ולהודיעו שעומד הוא לכתף. ומאחר שלא עשה כן, פשע בעמידתו וחייב בתשלום הנזק, זאת למרות שטרוד היה לחטף את מסעו. יש להוכיח מכאן כדעת רב נחמן בר יצחק, שגם באופן שעמד כדין, ניתן לחייבו על כך שלא יזהיר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וקטני, מה ההוכחה? מניין לגמרא שיש לחייבו משום שלא יזהיר? הרי מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף ל"ב עמוד א', שהמשנה עוסקת באופן שנשא עלה את הקורה לרוחב כל רשות הרבים, ומנע בכך אפשרות לעבור בדרך הזו, ולפיכך יש לחייבו על הפשיעה הזו. אבל באופן שלא עשה כן, ייתכן שיש לפותרו גם אם לא יזהיר את הבא אחריו. מתרצים התוספות שמאחר שרשאי אדם לעצור בדרכו על מנת לקטף את מסעו, רשאי הוא גם להעמיד את הקורה לרוחב רשות הרבים, שכן דרך נושאי מסעות שעומדים לכתף בצורה הזו, ולא פשע במעשה הזה. אבל מוסיפים התוספות שמאחר ולא כל העומד לכתף דרכו לעשות כן, מוטל על העושה כן להזהיר את הבא אחריו, לדעתו של רב נחמן בר יצחק. אבל בדבר שדרך הכל לעשות כן, אין מוטלת עליו חובת הזרה, אלא יש להולך אחריו להיזהר בעצמו. חוזרים אל הגמרא שכאמור, מנסה להביא ראיה לשיטתו של רב נחמן בר יצחק, שגם באופן שעמד כדין ניתן לחייבו על כך שלא יזהיר את הבא אחריו. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין המשנה עוסקת באופן שעמד בעל הקורה כדי לכתף, אלא כשעמד לפוש, לנוח מעמל מסעו. וזה מצב משונה הוא, שמאחר שאין רשות הרבים עשויה לכך, לפיכך חייב הוא בנזקי בעל החבית. ואין להקשות ממה שנאמר בגמרא לאל בדף חף עמוד א', שדרך בני אדם להניח גלימותיהם וכליהם ברשות הרבים כשעומדים לנוח. כי יש לחלק בין כסות וכלים לבין עמידה לפוש ביחד עם קורה. ועוד, שלדעת התוספות בדיבור המתחיל וקטני, מדובר כשעמד לפוש כשהקורה מונחת לרוחב הדרך. וזה ודאי אין דרך בני אדם בכך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וקטני, מדוע חייב בעל הקורה אם עמד לפוש? הרי נתבהר לאל שבאופן כשעמד לכתף אינו חייב להזהיר את הבא אחריו לדברי רבי יוחנן, ואם כן מוטלת החובה להולך אחריו בדרך, לשמור עצמו שלא יוזק. ואם כן, גם באופן שעמד בעל הקורה לפוש, יש לפתור אותו, שהרי ההולך אחריו לא ידע שעומד הוא לפוש, והיה לו לחשוש לכך שעומד הוא לכתף, ולשמור את עצמו שלא יוזק. מתרצים התוספות שיש הבדל הניכר בין העומד לכתף לבין העומד לפוש, ולפיכך כאשר הולך אדם אחרי קורה ורואה שעלה עומד לכתף, נזהר הוא בעצמו שלא יוזק, מאחר שיודע הוא שדרך העומד לכתף להעמיד את הקורה לרוחב רשות הרבים. אבל כשרואה הוא שעומד לפוש, הוא לא חושש שיעמיד את הקורה לרוחב, והוא לא נזהר בעצמו שלא יוזק הימנה. ולפיכך, אם פשע בעל הקורה והעמיד את הקורה לרוחב כשעמד לפוש, חייב הוא בתשלומי נזקו של ההולך אחריו. שווה הגמרא ומבררת, אבל אם עמד בעל הקורה כדי לכתף מים, מה יהיה הדין באופן כזה? פטור. אם כך, עד את אני סייפה, מדוע הוא צריכה המשנה לשנות בסייפה, ואם אמר לו בעל הקורה לבעל החבית, עמוד במקומך פטורו על נזקי החבית מאחר שהיא זירו, לפלוג ולתני בדידה. היה למשנה לחלק בדין הרישה עצמה, ולומר כך, במה דברים אמורים? שחייב בעל הקורה בנזקי החבית כשעמד לפוש, שפושע הוא בעמידה הזו, אבל אם עמד בכדי לחטף, פטור. ואף אם לא יזיר את בעל הקורה מאחר שעשה כדרך בני אדם, תרץ את הגמרא אכן ניתן היה לשנות גם באופן הזה. ומכל מקום העדיפה המשנה לבאר את הדין כשעמד בעל הקורה לפוש. למה? להקמה שמלן, מאחר שיש להשמיע בזה חידוש. לאף על גב, דעמד בעל הקורה בכדי לפוש, בכדי לנוח, שאינו רשאי לעשות כן וזו פשיעה. מכל מקום קיקה אמר לו, לבעל חבית עמוד, אם הוא יזהיר את בעל החבית ההולך אחריו ואמר לו עמוד במקומך, פטור הוא בעל הקורה על נזקי החבית. מנסה הגמרא להוכיח מברייתא כדברי רב נחמן בר יצחק. תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא, הקדרין מוכרי הגדירות והזגגין מוכרי הזכוכית, שהיו מהלכין ברשות הרבים זה אחר זה, ונתקל הראשון בדרכו ונפל על הארץ, ונתקל השני בראשון ונפל וניזוקו גופו וכליו, ונתקל השלישי בשני ונפל וניזוקו גופו וכליו. הדין הוא שהראשון חייב בתשלום נזקי השני, והשני חייב בתשלום נזקי השלישי. בהמשך תבאר הגמרא את כל הדינים שמפורשים בברייתא הזו. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם מחמת הראשון נפלו, אז הראשון חייב בתשלום נזקי כולם. ולכמן בדף למד א' עמוד ב' תבאר הגמרא, שמדובר באופן שמילא הראשון את כל רוחב הדרך, עד שלא נותר לבאים אחריו מקום של מעבר. ולכן הוא חייב בנזקי כולם. מסיימת הברייתא ואומרת, ואם יזירו זה את זה לאחר נפילתן, פטורים הם מתשלום הנזקים. מבררת הגמרא מה אילה, והאם אין מקום לומר שהברייתא עוסקת באופן שלא היה להם זמן בכדי לעמוד ממקומם, ואף על פי כן חייבים בתשלומי נזקם של הנתקלים בהם, זאת מאחר שהיה מוטל עליהם להזירם, יש להוכיח מכאן, כשיטת רב נחמן בר יצחק, שאף באופן שאין אדם פושע בנפילתו, מכל מקום מוטל עליו להזהיר את הבאים אחריו שלא יתקלו בו. ואם הוא לא מזהיר אותם, הוא פושע וחייב בנזקיהם. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הברייתא עוסקת באופן כזה, אלא באופן שהיה להם פנאי בכדי לעמוד ולא עמדו. ולפיכך פושעים בהם בזה וחייבים בתשלום נזקם של הנתקלים בהם. שבה הגמרא ומבררת אבל באופן שלא היה להם פנאי לעמוד מהי? מה יהיה הדין בזה? פטור. יחי אם כך, עד איתני סיפה מדוע הוא צריכה הברייתא לשנות בסיפה? שאם הזהירו זה את זה פטור, לפלוג וליטני בדידה. היה לה לברייתא לחלק את הדין המתבהר ברישא. ולומר כך, במה דברים אמורים שחייב כל אחד בנזקי חברו? כשהיה להם פנאי בכדי לעמוד. אבל אם לא היה להם פנאי לעמוד, פטורים. גם אם לא הזהירו זה את זה. מתרצת הגמרא, אכן ניתן היה לשנות באופן כזה, ומכל מקום העדיפה הברייתא להשמיענו את הדין באופן שהיה להם פנאי לעמוד. למה? דעה כמה שמלן, מאחר שהשמיע הברייתא בכך חידוש. לאף על גב דהיה להם פנאי לעמוד ממקומם ולא עמדו, והם בעצם פושעים בכך, מכל מקום כי הזהירו זה את זה, פטורים הם מתשלום נזקם. מבאר עכשיו רבה את דברי הברייתא העוסקת בדין הקדרים והזגגים. אמר רבה, אף שמבואר בדברי הברייתא שהראשון חייב בנזקי שני, והשני חייב בנזקי השלישי, מכל מקום אין דינם שווה לגמרי, אלא הראשון חייב בתשלום נזקי השני בין בנזקי גופו ובין בנזקי ממונו, דהיינו, בין אם מוזק השני מגופו של הראשון, ובין אם מוזק מממונו של הראשון. כל זאת חייב הראשון בתשלומי נזקי השני. אלא שאם נתקל בגופו של הראשון, חייב עלה משום אדם המזיק, ומשלם גם על נזקי כליו של השני. כי אין גופו של אדם נידון כתקלת בור, אלא כאדם המזיק. ואם נתקל בממונו של הראשון, חיובו משום בור המזיק הוא. ולפיכך אינו חייב בזה, אלא על נזקי גופו של שני, ולא על נזקי כליו. שהרי בור פטור על נזקי כלים, כמו שדרשו חכמים לאל בדף כוח עמוד ב', נאמר בפסוק ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אמנם, אף שאין חייב החופר בור על אדם שנהרג בו, בכל זאת הוא חייב על אדם שניזוק בו. עוד מסביר רבה, ששני חייב בתשלום נזקי השלישי בנזקי גופו, אבל לא בנזקי ממונו, דהיינו, אם נתקל השלישי בגופו של השני, חייב עלה משום אדם המזיק בין על נזקי גופו של השלישי ובין על נזקי כליו. אבל אם נתקל השלישי בממונו של השני, פטור השני לגמרי מתשלום נזקי השלישי, זאת מאחר שאין ממונו של השני נידון כבור ברשות הרבים. עכשיו מקשה הגמרא, מדוע יש לחייב את הראשון על התקלה שנעשית על ידי ממונו משום בור, ואין לחייב את השני באותו מקרה? הרי ממה נפשך? שואלת הגמרא, יש להשוות את דינם של הראשון והשני זה לזה. דהי נתקל פושע הוא, ועל כן יש לחייבו על התקלה שנוצרה מממונו, כדין אדם החופר בור ברשות הרבים, אם כן שני נמי לחייב. יש לחייב גם את השני על התקלה שנעשית על ידי ממונו, שהרי גם הוא פשע בכך שנתקל בראשון. והיא נתקל אף פושע הוא, אם אנחנו פוסקים שנתקל לא נחשב לפושע ולפיכך פטור השני על הנזק שהרע לשלישי מממונו, אם כן אפילו ראשון נמי לפטר, שהראשון גם ייפטר מתשלום נזקי השני, וגם באופן שניזוק השני מגופו של הראשון, יש לפוטרו שהרי הנוס הוא בנפילה הזו. ולפיכך, אין לדון את נזקי גופו כאדם המזיק, וכן אין לדון את ממונו, כבור ברשות הרבים. מתרצת הגמרא שאכן הנתקל פושע הוא, והיה לו להתבונן בדרכו, ולפיכך הראשון שנפל מעצמו, ולא שנתקל באדם אחר, ודאי פושע הוא, וחייב בין על נזק שעשה גופו משום אדם המזיק, ובין על נזק שעשה ממונו מדין בור. ולדעת רבה, מודים כל התנאים שהנתקל פושע הוא, והוא חולק על דברי אביי אליאל בדף חפתת עמוד א', שאביי ביאר שנחלקו התנאים בדין הזה. אלא שמבאר רבה שגם לדעת חכמים שהנתקל פושע הוא, המחלוקת בדין מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה. לדעת רבי מאיר יש לחייבו על נזקיהם, ולדעת חכמים פטור. אז אם הראשון שנפל מעצמו בלא שנתקל באדם אחר ודאי פושע הוא, אז הוא חייב בין על נזק שעשה גופו משום אדם המזיק, ובין על נזק שעשה ממונו מדין בור. אבל השני שנתקל בראשון אינו פושע בנפילה הזו. ומכל מקום, הגופו מחייב, על נזקים שעשה גופו לשלישי או לממונו של השלישי יש לחייבו משום. דעה ולא, היה לו לשני זמן לעמוד לאחר נפילתו ולא עמד והוא פושע בכך. אבל ממונו, על נזק שגרם ממונו של השני לגופו של השלישי או לממונו של השלישי, פטור השני. ואמר לי, יכול השני לומר לשלישי, אי בירה, לאו אנא קריטי. את הבור הזה לא אני חפרתי, אלא הראשון הוא שיצר את התקלה, ואני, השני, אנוס הייתי בנפילה הזו. והדין הוא שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס אינו חייב בתשלום על נזקיהם, שהרי הראשון גרם לו, והשני, הפקיר ממונו, והמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס לדעת כולם, פטור, ולפיכך אין לחייב את השני על התקלה שיצר ממונו. שואל הרמב"ן, לכאורה יש להקשות כיוון שהראשון גרם עשיית הבור? מדוע שלא יהיה חייב הראשון על הנזק שעשה השני בממונו לשלישי? אומר הרמב"ן במלחמות השם, שאף הראשון פטור על בורו של השני, מפני שלמסקנה סובר רבה כמו חכמים שהנתקע לנוסו וממונו של השני לגבי הראשון, הרי הוא כהפקר, והרי הוא כמפקיר בורו לאחר נפילת אונס שפטור. כותב המנחת שלמה שלדעת הסוברים שהראשון דינו כאדם המזיק, הרי שיש לחייבו על עשיית בורו של השני. אלא שאם השני לא יפקיר את ממונו מיד, אלא אחר שהיה לו שהות לסלקן ולא סלקן, נתחייב השני בחיובי ממונו אף שלא עשה את הבור. אבל באמת אם יפקיר מיד קודם שהיה יכול לסלקן, שהיינו בעל הבור, חייב הראשון על עסקי ממונו של השני, כיוון שהוא חפרו. בעיילת השחר כותב הרב שטיימן שליטה, שלעולם אין הראשון חייב בנסקי בורו של השני, כי מסוגייתנו למדנו שיש חיוב לאדם המזיק גם כשלא עשה מעשה ולא הזיק בידיים. וזהו בעצם חידוש בדין אדם המזיק. אבל בעשיית בור צריך שיהיה קורא על ידי מעשה בידיים, ואין לחייב על עשיית בור הנעשה מאליו אף שנחשב לאדם המזיק. ודווקא ממונו נחשב כבור כשפשע בהנחתו אף שלא עשהו בידיים. אבל דבר שאינו ממונו, אין לחייב אלא כשקורא בידיים, ולכן כשהוזק השלישי בשני בין בממונו ובין בגופו, באופן שנחשב בור, אין לחייב את הראשון בנזקיו, כיוון שלא קרא את הבור בידיים. מקשה הגמרא על דברי רבא מברייתא. מי טיבי שנינו בברייתא מפרשת את דברי הברייתא לעיל בדף למד א' עמוד א' לגבי קדרין וזגגין שהיו מהלכין בזה אחר זה. מפרשת הברייתא ואומרת שכולן, כל אלו שהזיקו אחרים, חייבים הם על נזקי גופן אם הזיק גופם את גוף האחרים או את ממונם, כדין אדם המזיק אחרים, ופטורים הם על נזקי ממונם אם הזיק ממונם את אחרים. מבררת הגמרא מה אילה, והאם אין לומר שכוונת הברייתא לפטור אפילו את הראשון על נזקים שעשה ממונו? אם כן, יש להוכיח מהברייתא שהנתקע לנוסו, ולפיכך אינו חייב על נזקי ממונו שהפקירם לאחר נפילת אונס, אלא על נזקי גופו, מאחר שהיה לו לעמוד לאחר נפילתו. ולמרות שהנוסו בנפילתו, יש לחייבו על כך שלא עמד, ולא אומרים בזה את הדין של מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, מאחר שלא נאמר הדין הזה לנזקי בור. אבל אדם הגורם תקלה לאחר אינו נידון כבור, אלא כאדם המזיק, ועל כן חייבו בתשלום הנזק, אם היה באפשרותו לקום לאחר הנפילה. וזה לא כדברי רבא הסובר שהראשון שנתקל פושע ובחייב אף על נזקי ממונו. ואי אפשר לומר שהברייתא סוברת כדברי חכמים שהנתקל הנוסו, ולפיכך יש לפוטרו על נזקי ממונו. ואילו רבא סובר כדעת רבי מאיר שהנתקל פושע הוא, אי אפשר לומר זאת, מאחר שמקובל היה בידם שגם הברייתא וגם רבא כוונתם לפרש את דברי הברייתא שהובא לעיל בדף למד א' עמוד א' לגבי קדרים וזגגים, ולפיכך לא ייתכן שנחלקו בעניין הזה. כך אומרים התוספות בדף למד א' עמוד א' בדיבור המתחיל אמר, מתרצת הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת הברייתא לפתור את הראשון, אלא הכוונה שכולם פטורים לבר מראשון, חוץ מהראשון שפושע הוא בנפילתו. שווה הגמרא ומקשה והכולם קטני, הרי לשון הברייתא הוא שכולם פטורים על נזקי ממונם, כיצד ניתן לבאר שאין הראשון בכללם? מתרצת הגמרא אמר רב עדא בר רב, הכוונת הברייתא באומרה כולם לכל הנזקין, דהיינו השני והשלישי שניזוקו, שהם אינם פושעים בנפילתם ופטורים על נזקי ממונם. אבל הראשון שאינו ניזוק אלא מזיק, פושע הוא בנפילתו וחייב על נזקי ממונו. שווה הגמרא ומקשה, אי מי, כיצד ניתן לבאר שכוונת הברייתא לכל הנזקין בלבד? היא אמרת בישלמה, הרי אם נבאר שכוונת הברייתא באומרה כולם לפתור אפילו את הראשון על נזקי ממונו, היינו דקטני כולן, אז מבואר היטב מדוע נקטה הברייתא בלשון כולן. אלא היא אמרת לבר מראשון, אם נאמר שכוונת הברייתא לכל הנזקין ולא לנתקע לראשון, אם כן מהי כולן? מדוע נקטה הברייתא בלשון כולן? ליתני הנזקין, היה לה לומר כל הנזקין פטורים על נזקי ממונם. מחמת הקושייה הזו חוזר רבא מדבריו ומבאר את הברייתא לאל באופן אחר. אלא אמר רבא, שיטת הברייתא לאל בדף למד א' עמוד א' לגבי קדרים וזגגיני, שאין הנתקל פושע בנפילתו, אלא שיש לו לעמוד מיד לאחר נפילתו כדי שלא ייתקלו בו אחרים. ולפיכך, הראשון שנתקל ונפל ולא עמד, דף שהייתה לו שעות לכך, חייב בין בנזקי גופו דשני ובין בנזקי ממונו דשני. כי מאחר ולא עמד, דינו כאדם המזיק. אבל אם הזיק ממונו את השני, או את ממונו של השני, פטור הוא מתשלום, שהרי הוא מפקיר את נזקיו לאחר נפילת אונס. והשני שנתקל בראשון ונפל ולא עמד, אף שהייתה לו שהות לעמוד, חייב בנזקי השלישי שנתקל בו, אבל רק בנזקי גופו של השלישי, אבל לא בנזקי ממונו של השלישי. ואפילו אם ניזוקו על ידי גופו של השני, מה הייתה, מה הסיבה? דאב אליי, גופו של השני כבור ברשות הרבים, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. כי בפרשת בור כתוב, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, דורשים חכמים לקמן בנפלון ג' עמוד ב' שור ולא אדם חמור ולא כלים. וכל זה לעניין קטלה, לעניין מיטה, אבל לעניין נזיקין, שאם ניזוק אדם בבור, חייב בעל הבור ועל כלים פטור ששבירתן, זוהי מיטתן. זאת אומרת שרב הסובר, שאף שאינה נתקל פושע ואין הראשון פושע בנפילתו אלא בכך שלא עמד לאחר מכן, ואף השני פושע בכך שלא עמד לאחר נפילתו, מכל מקום פשיעתו של הראשון גדולה מפשיעת השני. ולפיכך, אף שיש לחייב את הראשון משום אדם המזיק על הנזקים שעשה גופו לגוף השני או ממונו, אין לחייב את השני על הנזקים שעשה גופו אלא משום בור ברשות הרבים. ועל כן אינו חייב אלא בתשלומי נזקי גופו של השלישי ולא בנזקי ממונו, שהרי בור פטור על נזקי כלים. לגבי הנזקים שנעשו על ידי ממונם, יש לפתור את כולם אחר שהנוסים הם בנפילתם. והרי הם מפקירים נזקיהם לאחר נפילת אונס, ולפיכך נתבהר בברייתא לעיל שכולם פטורים על נזקי ממונם. ומה שנאמר בברייתא כולן חייבים על נזקי גופן, ומשמע גם אם הזיק השני את השלישי, היינו באופן שהזיק גוף השני את גוף השלישי שבזה יש לחייבו משום בור המזיק. אבל אם הזיק גופו של השני את ממונו של השלישי, פטור. כדין בור הפטור על נזקי כלים. נמצא, לפי הסברו של רשי, שלדברי רבה יש לחייב בין את הראשון ובין את השני על כך שלא עמדו ולא על נפילתם. אלא שחיוב הראשון הוא משום אדם המזיק וחייב גם על הכלים, ואילו השני מחויב משום בור ופטור על הכלים. ואילו תוספות בדף למד א' עמוד א', בדיבור המתחיל אמר, מפרשים, שרב הסובר כדעת רבי מאיר שהנתקל פושע הוא, ולפיכך יש לחייב את הראשון מדין אדם המזיק גם על כלים. אלא שסובר רבה שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה, פטור הוא. ובזה הוא לא סובר כרבי מאיר, ולכן יש לפתור את הראשון על ממונו שהזיק. והשני שלא פשע בתקלתו אינו חייב, אלא על שלא עמד ודינו כבור המזיק ופטור על הכלים. מקשה הגמרא על דברי רבה. אניחא לשמואל, הפירוש הזה יבואר היטב לדברי שמואל דאמר, ליל בדף כוח עמוד ב', שכל תקלה שאדם מניח ברשות הרבים בורו, בין אם יפקירה ובין אם לא יפקירה. ונזכר שליל בגמרא בדף כוח עמוד ב' הובאה מחלוקת של רב ושמואל בדין בור, שמואל סובר שכל תקלה ברשות הרבים דינו כבור בין יפקירו ובין לא יפקירו, ודעת רב, דווקא אם הוא יפקיר אז דינו כבור, אם לא דינו כשור. רשי הסביר שם שמחלוקתה מכמחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא לקמן בדף ממתת עמוד ב', שנחלקו באיזה רשות החופר בור יהיה חייב. רבי ישמעאל סובר שבור האמור בתורה היינו בור ברשות הרבים או ברשות היחיד שעשה לו פתח לרשות הרבים שבכך הרי הוא כרשות הרבים. רבי עקיבא סובר שבור האמור בתורה היינו בור ברשות היחיד, והפקיר החופר את רשותו כדי שיוכלו הרבים לבוא בתוכו, אבל לא הפקיר את בורו. רב סובר כרבי ישמעאל, שמואל סובר כרבי עקיבא. אם כן, חוזרים אל הגמרא שמקשה כאמור על דברי רבה. אניחא לשמואל דאמר שכל תקלה שאדם מניח ברשות הרבים בורו, בין אם יפקירה בין אם לא יפקירה. לשיטתו ניתן לבאר שגופו של השני נעשה כבור ברשות הרבים אף שאין אדם מפקיר את גופו. אלא לדברי רב דאמר אי אף כרי שאם אדם מפקיר את תקלתו ברשות הרבים אין, אז ניתן לחייבו על כך משום בור והיא לא לא, אבל אם אינו מפקירה אין לחייבו על כך משום בור אלא משום ממונו המזיק. מאחר שלא חייבה תורה אלא על בור ברשות הרבים שהפקרו לכל, מה יקל למימר? כיצד ניתן לומר שגופו של השני בורו, הרי אין אדם מפקיר את גופו? מחמת הקושייה הזו חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבה כפי שנתבארו מתחילה. לעולם אומרת הגמרא יש לבאר את הברייתא כדאמר רבה מעיקרא. מתחילה, שהראשון שנתקל פושע הוא וחייב בין על נזקים שנעשו על ידי גופו משום אדם המזיק. וגם לדעת שמואל הסובר שכל תקלה שלא יפקירה חייב אליה משום בור המזיק. אין הדברים אמורים אלא בממונו המזיק, אבל נזק שנעשה בגופו של האדם, אין לחייבו משום בור אלא משום אדם המזיק. ובין על נזקים שנעשו על ידי ממונו משום בור המזיק. לדעת שמואל בין אם יפקירו ובין אם לא יפקירו דינו כבור, ולדעת רב הסובר שאין אדם חייב משום בור אלא על תקלה שיפקירה, אז אם יפקיר את ממונו וחייב עליה משום בור ופטור על הכלים של השני, ואם לא יפקירו חייב עליו משום ממונו המזיק ואינו פטור על נזקי כלים של שני. והשני שלא פשע בנפילתו אלא בכך שלא עמד לאחר מכן אינו חייב אלא על נזקים שנעשו על ידי גופו משום אדם המזיק ופטור על נזקים שנעשו על ידי ממונו מאחר ש הפקיר את זה לאחר נפילת אונס. ואף אם לא הפקיר את ממונו פטור על נזקיו, מאחר ששמרו כראוי, אלא שנאנס ונפל. והרי זה כי אדם הנועל דלת בפני אישורו ויצא והזיק, שפטור הבעלים על נזקיו, מאחר ששמרו כראוי. ודקשי הלך מה שהקשנו מלשון הברייתא שאמרה כולן חייבין על נזקי גופם ופטורים על נזקי ממונם, משמע שאף הראשון פטור על נזקי ממונו. תרגמה פירשת זה רבדה בר מניומה, כמי דרבינה לפני רבינה, כוונת הברייתא היא, באופן שהוזקו כלים בכלים. דהיינו, שהוזקו כליו של השני על ידי כליו של הראשון. באופן זה, פטור הראשון מתשלום הנזק מאחר שאינו חייב על נזקי ממונו אלא משום בור, ובור פטור על נזקי כלים. נמצא שביור דברי הברייתא כחו, כולם חייבים על נזקי גופן, היינו על נזק שעשה גופם ואף נזק שבירת כלים מאחר, שחיובה משום אדם המזיקו ופטורים על נזקי ממונם, היינו, אם הזיק ממונם את כלי חבריהם, שבזה אף הראשון פטור מאחר שבור אינו חייב בנזקי כלים. אבל אם הזיק ממונם את גוף חבריהם, בזה יש חילוק ביניהם. הראשון חייב על נזקי ממונו משום בור מאחר שפשע בנפילתו, ואילו השני שאנוס היה בנפילתו פטור לגמרי על נזקי ממונו. להלכה כותב הראש שרב האומנם מהמיד את הברייתא כרבי מאיר שנתקל פושע הוא, אבל לא משום שסובר כמותו, שהרי קיים אלן להלכה שנתקל אף פושע הוא, אלא שמלשון הברייתא הנוקטת שמדובר בקדרין וזגגין שנשברים בקל, משמע שאף כאליהם הזיקו והוזקו. ואילו לחכמים הסוברים שהנתקל הנוסו, אם כן, אף הראשון יהיה דינו כבור ופטור על נזקי כלים, ולכן העמיד הברייתא כרבי מאיר. אם כן, כיוון שקיים אלן הלכה כחכמים שהנתקל הנוסו, וכן הלכה כשמואל שכל תקלה מונחת ברשות הרבים דינה כבור גם אם לא הפקירה. אם כך, אם הזיקו הראשון והשני על ידי גופם, נחשבים כבור ופטורים, אם הוזקו בהם כלים. אז עד כאן הסברנו את הגמרא כפי פירושו של רש"י. כעת נבאר את מהלך הגמרא על פי גרסתו של רבינו חננאל שתוסות מביא אותה לאל בדף למד א' עמוד ב' בדיבור המתחיל אמר. אמר רבא, ראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו. הכוונה בזה, שחייב הראשון לשלם כל נזק שיערה לשני, בין אם הוזק גופו של השני, בין אם הוזק ממונו. אם הם הוזקו מחמת גופו של ראשון, שדינו כאדם המזיק, והשני אינו חייב אלא על נזקי גופו של השלישי ולא על נזקי ממונו. זאת מאחר שלא פשע בנפילתו, אלא בכך שלא עמד לאחריה. ואין חיובו אלא מדין בור ברשות הרבים שפטור על נזקי כלים. על זה הקשתה הגמרא מדוע אין חיובו של הראשון גם אם מתורת בור ויפטר על נזקי כלים. מתרצת הגמרא שהראשון פשע בנפילתו לדעת רבי מאיר, ולדעת חכמים פשע בכך שלא עמד או שלא הזהיר, ועל כן יש לחייבו משום אדם המזיק. השני לעומת זאת אנוס הוא יותר מן הראשון ולפיכך אין חיובו אלא משום בור. על כך מקשה הגמרא מדברי הברייתא שאמרה כולן פטורים על נזקי ממונן, משמע שאף הראשון פטור על נזקי ממונו של שני. לכן מפרש רבא באופן אחר, שהראשון חייב בנזקי השני, בין אם מוזק השני מגופו של הראשון, בין אם מוזק מממונו, שעל שניהם יש לחייב את הראשון משום בור ברשות הרבים, זאת מאחר שפשע בנפילתו. השני לעומת זאת שלא פשע בנפילה, אלא בכך שלא עמד מיד, אינו חייב אלא אם מוזק השלישי מגופו של השני, שאז הוא נידון כבור ברשות הרבים. אבל אם הוא מוזק מממונו, פטור השני לגמרי כדין מפקיר נזקיו, לאחר נפילת אונס. אבל בין הראשון ובין השני אינם חייבים אלא על נזקי גופו של הניזק ולא על נזקי ממונו, זאת מאחר שאף באופן שהזיק גופם אין חיובם אלא משום בור ברשות הרבים, ובור אינו חייב על נזקי כלים. וזוהי כוונת הברייתא באומרה כולם פטורים על נזקי ממונם. שבה הגמרא ומקשה שהברייתא אמרה וכולם חייבים על נזקי גופן, הדין הזה מבואר רק לדברי שמואל שחייב אדם על נזקי בורו אף שלא יפקירו, אבל לדעת רב שאינו חייב אלא על תקלה שיפקירה, כיצד ניתן לחייב אדם על נזק שעשה גופו מתורת בור, הרי אינו מפקירו? מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה ומבארת, שכוונת הברייתא באומרה חייבים על נזקי גופן ופטורים על נזקי ממונן, היינו של מזיקים ולא של נזוקים, דהיינו, שיש לחייב את הראשון והשני על נזקים שנעשו בגופם מאחר שנידונים מהם כאדם המזיק. וחייבים אף על הכלים של הנזוקים כדין אדם המזיק, אבל פטורים הם על נזקים שנעשו על ידי ממונם, היינו עם מזיק ממונם את כליהם של הנזקים. שגם הראשון שפשע בנפילתו, אין חייב על ממונו המזיק, אלא משום בור, ולפיכך יש לפוטרו על נזקי כלים. זהו כאמור הסברו של רבינו חננאל במהלך הגמרא. חוזרים אל הגמרא שמבארת דין נוסף שנתבאר בברייתא. אומרת הגמרא, אמר מר שנינו בברייתא לאל בדף למד א' עמוד א', שאם מחמת הראשון נפלו השני והשלישי, הדין הוא שהראשון לבדו חייב בנזקי כולם. מבררת הגמרא, מחמת ראשון איך נפל, באיזה אופן נפלו כולם מחמתו של הראשון. מבארת הגמרא בשני אופנים, רב פאפה אמר דה פסקה לאורחי כשילדה, הפסיקה דרך כנבילה, דהיינו שחסם הראשון את כל רוחב רשות הרבים כנבילה מושלכת לרוחב הדרך, ולפיכך יש לחייבו על נזקי כולם, מאחר שכל ההולכים אחריו נתקלו מחמתו ולא היו יכולים ללכת בדרך אחרת. רב זביד אמר, כחוטרא דסמיותא, כמקלו של העיוור, המגשש בו את דרכו ופעמים שמושיט לכל רוחבו של הדרך, עד שלא נותר מקום לילך בו. ובאופן שעשה הראשון כך, הוא חייב בנזקי כולם. אז לדעת רשי בעצם אין חילוק בין דברי רב פאפה לדברי רב זביד, לדעת שניהם מדובר באופן שחסם הראשון את כל רוחב הדרך, אלא כל אחד מהם מביא דוגמה שונה לעניין הזה. תוספות בדיבור המתחיל כחוטרא כותבים, שיש מחלוקת ביניהם. לדעת רב זביד אין לחייב את הראשון על נזקי שלישי, באופן שפסקה לאורך כשילדה, מאחר שהיה מוטל על השלישי להיזהר לאחר שראה את נפילת השני. ולכן מבאר רב זביד שהאופן שבו חייב הראשון בנזקי השלישי הוא כחוטרא דסמיותא, שהעיוור מטה את מקלו באלכסון, ואם הלך בעל הקורה באופן כזה, לא יכול היה השלישי לראות את השני שנפל, מאחר שהשני נתקל בראש הקורה, ואילו השלישי נתקל בסופה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה, בדף למד א' עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בשניים שהיו מהלכים בדרך והזיקו זה את זה, באיזה אופן יש לפתור את שניהם, ובאיזה אופן יש לחייב את אחד מהם. אומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, זה בא בחביתו, אחד מהם נסע חבית. וזה בא בקורתו והשני נשא קורה, ופגעו זה בזה ונשברה קדוש של זה, נשברה חביתו של זה בקורתו של זה, פטור. שניהם פטורים משום שלזה יש רשות להלך ברשות הרבים, ואף לזה יש רשות להלך שם, ולא פשע אחד מהם בהליכתו. אמנם, באופן שלא פגעו זה בזה, אלא שהיו מהלכים זה אחר זה, הדין הוא כך, אם היה בעל הקורה מהלך ראשון ובעל חבית אחרון ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה מתשלום הנזק, מאחר שיש לתלות שבעל הקורה הלך כדרכו, ואילו בעל החבית נזדרז יותר מדי, עד שפגע בבעל הקורה ונמצא שהוא הזיק את עצמו. ואם עמד, אם עצר בעל הקורה מהילוכו, ובעל החבית המשיך להילך כדרכו ונתקל בקורה ונשברה חביתו, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק, מאחר שפשע בעמידתו ברשות הרבים. ואם אמר בעל הקורה לבעל החבית, עמוד במקומך כדי שלא תתקל בי, פטור בעל הקורה, שאף שפשע בעמידתו, מכל מקום הזהיר את בעל החבית על כך. אם היה בעל החבית מהלך ראשון ובעל קורה אחרון ונשברה החבית בקורה, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק מאחר שיש לתלות שבעל החבית הלך כדרכו, אילו בעל הקורה נזדרז בדרכו יותר מדי עד שנתקל בחבית. ואם עמד עם עצר בעל החבית מהילוכו ובעל הקורה המשיך להילך כדרכו ופגע בחבית ושברה, פטור בעל הקורה מאחר שבעל החבית פשע בעמידתו ברשות הרבים ונמצא שהוא גרם את הנזק לעצמו. ואם אמר בעל החבית לבעל הקורה, עמוד במקומך כדי שלא תתקל בי, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק מאחר שהוזהר לעמוד במקומו. וכן הוא הדין כשזה בא בנרו וזה בא בפשטנו, דהיינו, כשהיו שניים מהלכים בדרך, אחד נושא נר בידו, והשני פשטן ופגעו זה בזה ונשרף הפשטן על ידי הנר, גם בזה יש לפרש את הדינים, כפי כל האופנים שנתבהרו לאל. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף למד א' עמוד ב' וסופה בדף למד ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. באי מיני שאל רבא ברב נתן מרבונה, אדם המזיק את אשתו בתשמיש המיטה, מהו, מה דינו, האם חייב בתשלום נזקיה או לא, ומה הם צדדי הספק? כיוון דברשות כאבית, מאחר שברשות הוא עושה לפיכך פטור, או דילמה היא באי אליל עיונה, או שיש לומר שאף שעושה ברשות, מכל מקום יש לו להתבונן ולהיזהר שלא יזיק, ולפיכך יש לחייבו בתשלום הנזק. אמר להשיב לו רבונה לרבא בר נתן, תניתו הניתן לפשוט את הספק הזה מן הדין ששנינו במשנתנו, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, ופגעו זה בזה פטורים, משום שלזה יש רשות להלך ברשות הרבים, ואף לזה יש רשות להלך שם. מוכח שכאשר יש לאדם רשות להילך במקום מסוים, פטור הוא אם הזיק שם ולא מי מתכוון, ועל כן יש לפתור גם בבעל המזיק את אשתו מאחר שברשות הוא עושה. אמר רבא, מקשה הגמרא לדין הזה ועל הדברים קל וחומר, ומה הורג בשגגה את רעהו ביער, שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, שבין ההורג ובין הנהרג יש להם רשות להילך ביער, ואף על פי כן נעשה ההורג כמי שנכנס לרשות חברו והרגו וחייב גלות על הריגתו, זה הבעל שלרשות חברו, לרשות אשתו נכנס והזיק לו, כל שכן שלב להתחייב בתשלום נזקיה? מברר את הגמרא אלא הקטני, והרי ששנינו שפטור בעל הקורה מתשלום נזקי בעל החבית, זה משום שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. יש לו הוכיח מכך שבכל מקום שיש לאדם רשות להלך, פטור הוא אם הזיק בשוגג. מה ההבדל בין הדברים? והערת הגמרא אתם במשנה לגבי בעל חבית ובעל קורה, תרוויו בהדדי נינו. שניהם באותו מצב הם עומדים, ששניהם יחד גרמו לשבירת החבית על ידי פגיעתם, זה בזה, שגם בעל החבית סייע בשבירתה. ומאחר ששווים הם בעשיית הנזק, וגם בכך שיש לשניהם רשות להלך ברשות הרבים, אין לחייב את בעל הקורה בנזקי החבית, אבל אחה במזיק בעל את אשתו, אי הוא כאב את מעשה ואי לא, רק הבעל עושה מעשה, ולא האישה, ולפיכך אף שיש לו רשות לכך מכל מקום עם מזיק, חייב. מקשה הגמרא כיצד ייתכן לומר שאין האישה עושה מעשה, והכתיב בספר ויקרא פרק חי פסוק חפתת, לגבי דין נואפים, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, משמע מדברי הפסוק, שבין האיש ובין האישה הם בכלל עונש קראת, ומאחר שקראם הכתוב הנפשות העושות, יש ללמוד שגם האישה נידונת כעושה מעשה. מתרצת הגמרא, הנאה לתרוויו איתלו, אכן ישנה הנאה לשניהם, ולפיכך קראם הכתוב הנפשות העושות, ועל כן חייבת האישה קורבן חטאת עם שגיגה בזה, או מלכות עם מזידה איתה, ואין זה נידון כלף שאין בו מעשה, כי התורה יחשיבה את הנעתה כמעשה לעניין הזה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אי הוא כאביד מעשה. ומסביר אטוון דור, הייתה שבעריות ובאיסורי אכילה, לא המעשה הוא האיסור, אלא הנאה. וזה מה שנאמר בגמרא במסכת קריטות דף יוטט עמוד ב', שהמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. שבכל איסורי התורה האיסור הוא המעשה, ולכן כשמתעסק, אין המעשה מתייחס אליו ופטור, אבל באיסורי אכילה ועריות שהאיסור הוא הנאה, אין חילוק אם נתכוון או נתעסק, וכיוון שנהנה לא שייך לומר שהנאה לא מתייחסת אליו ולכן חייב. ומה שנאמר בגמרא במסכת סנהדרין דף ע"ד עמוד א', שאסתר המלכה קרקע עולם הייתה, ומשום כך לא מסרה נפשה שלא לעבור על איסור עריות, והרי כאן מבואר שכל שנהנית נחשב הדבר כמעשה. מבאר הרבי עקיבא איגר במסכת כתובות דף י"ד עמוד א', שקרקע עולם מועיל רק לעניין שתעבור ולא תיהרג, אבל עניין איסור חידשה התורה שגם היא עשייה שלה נחשב כמעשה להתחייב עליו בחטאת ומלכות. אילו השואל ומיישיב כותב שגם הנאה לא הייתה לאסתר. כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף קג עמוד א', לעניין יעל שנבעלה לסיסרה שטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים ולא נהנת. אם כן, התירוץ של הגמרא לגבי נחרטו הנפשות העושות מקרב עמם אצל נואפים, יש הנאה לשניהם ולכן קראם הכתוב הנפשות העושות. אבל אי הוא מעשה הוא דקאביד, מעשה בפועל רק הבעל עושה, ולפיכך יש לחייבו אם הוא איזיק. יש מחלוקת בראשונים האם חייב הבעל לאישה מלבד תשלום הנזק גם תשלומי צער, ריפוי ושבט. אבל בושת לדעת כולם פטור שאין לה בושת אצל בעלה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון, ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה. ואם עצר בדרכו בלא להזיר את בעל החבית, חייב בעל הקורה. אומרת הגמרא אמר יש לה כשתי פרות של שני בני אדם השואות ברשות הרבים, אחת רבוצה רובצת במקומה ואחת מהלכת כדרכה, והזיקו זו את זו, הדינו שאם בעתה הפרה המהלכת בפרה הרבוצה והזיקתה פטורה, שאין רשות הרבים עומדת לרביצה ושינויו, כלל בידינו כל המשנה ובא אחר ושינה בו, פטור, כפי שלמדנו לעיל בדף חף עמוד א', וביור הכלל הזה הוא, שאם שינה אדם מן הדרך הרגילה ברשות הרבים כגון שעצר לפוש ממסעו, או שהניח לבהמתו לרבוץ, ובא אחר ושינה בהם והזיקם, פטור המזיק מתשלום, אבל אם בעתה הפרה הרבוצה בפרה המהלכת, חייבת. מנסה הגמרא להביא ראיה לדברי ריש לקיש מן המשנה. לאמא מסייע לי, לכאורה יש להביא ראיה לדבריו של ריש לקיש מן הדין המבואר אצלנו במשנה. נאמר במשנה שאם היה בעל הקורה מהלך ראשון ובעל החבית אחרון, ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה. זאת מאחר שבעל החבית הוא שנזדרס בדרכו יותר מדי. ואם עמד בעל הקורה, אם עצר בעל הקורה במקומו ונתקל בו בעל החבית וניזוק, חייב בעל הקורה בתשלומי נזקי החבית מאחר שפשע בכך שעצר ברשות הרבים. והאחה, דחי רבוצה במהלכת דמי וקטני, חייב. והרי באופן זה שעמד בעל הקורה ונתקל בו בעל החבית, יש לדון אותם, כדין פרה רבוצה בועטת בפרה מהלכת. שהרי בעל הקורה שעצר במקומו שינה מן הדרך הרגילה, שאין דרך בני אדם לעמוד לפוש ברשות הרבים, ולפיכך חייב הוא בתשלום נזקו של בעל החבית שהלך כדרכו. יש להוכיח מכאן שפרה רובצת ברשות הרבים שלא כדין, שבעתה בפרה מהלכת כדרכה, חייבת בתשלומי נזקה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להביא ראיה מן המשנה לדברי ריש לקיש. ותסברה, הסעיה בעיה. וכי סבור אתה להביא ראיה מן המשנה לדברי ריש לקיש? לא מסתיה דלא מסאי, אלא מקשנה מקשיה. הרי לא די שאין ראיה לדבריו של ריש לקיש מן המשנה, אלא עד הרבה. יש להקשות מן המשנה על שיטתו, שהרי טעמה דבעתה, טעמה דבר שמחייב ריש לקיש את הפרה הרבוצה, זאת מאחר שהרבוצה שינתה ובעתה בפרה המהלכת. יש לדייק מדבריו, אוזקה ממילא, אם רבצה הפרה במקומה ונתקלה בה הפרה המהלכת וניזוקה, פטור בעל הפרה הרבוצה מתשלום הנזק, זאת מאחר שלא הזיקה פרתו בידיים. והמתניתין דממילא וקטני חייב, והרי מדברי משנתנו מוכח שלא כך. הרי מבואר בה במשנה, שאם עמד בעל הקורה במקומו ונתקל בו בעל החבית וניזוק, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק, אף על פי שלא הזיקו בידיים. והנזק קרה ממילא. מתרצת הגמרא ואומרת, יש לחלק בין האופן שבו עוסקת המשנה לדברי ריש לקיש. מתניתין דפסקה לאורחה כשילדה. המשנה עוסקת באופן שהיו ראשי הקורה מונחים לרוחב רשות הרבים עד שלא נותר מקום לעבור בו. ולפיכך יש לחייבו בנזקי בעל החבית, שהרי לא היה יכול לנטות לימין או לשמאל. אבל, אחה, בעניין שתי פרות, מדובר בחגון דרבה בחד גיסה, רבצה הפרה בצד אחד של הדרך ודאי נותר מקום לעבור בו, ולפיכך היא באה אלה לסגויה באידך גיסה, היה לפרה מהלכת להילך בצד הדרך השני, כדי שלא תנזק מן הפרה הרבוצה. ואם היא לא עשתה כן, והלכה בדרך שבה רבצה הפרה, ונתקלה בה והוזקה, פטור בעל הפרה הרובצת. רק באופן ששינתה הפרה הרובצת ובעתה בפרה המהלכת, אז חייב בעליה של הפרה הרבוצה בתשלום הנזק. נסה הגמרא להביא ראיה לדברי ריש לקיש מן הסיפה של המשנה. אלא אומרת הגמרא, סיפה דמתניתין מסייע לריש לקיש. דקטני, שנינו בסיפה שאם היה בעל החבית מהלך ראשון ובעל קורה אחרון, ונשברה החבית בקורה, חייב בעל הקורה מאחר שנזדרז בהליכתו יותר מדי. ואם עמד בעל החבית, עצר בעל החבית בדרכו ונתקל בו בעל הקורה והזיקו, פטור בעל הקורה מאחר שפשע בעל החבית בעצירתו. ואחה, דקה מהלכת ברבוצה דמי וקטני, פטור. הרי באופן זה שעמד בעל החבית ונתקל בו בעל הקורה, יש לדון אותם כדין פרה מהלכת הבועטת ברבוצה, שהרי בעל החבית שלא כדין עשה שעמד מהליכתו, לפיכך יש לפתור את בעל הקורה שהזיקו. יש להוכיח מכאן שאם בעתה הפרה מהלכת כדרכה בפרה הרובצת ברשות הרבים שלא כדין, והזיקתה, היא פתורה. ותוסות בדיבור המתחיל והם מסבירים, שאין כוונת הגמרא לדמותם לעניין זה שיפטר בעל הקורה עם ישבור בכוונה, אלא שכשם שיש לפתור את בעל הקורה עם עמד בעל החבית, מאחר שבעל החבית גרם לו את התקלה ולא היה לו בידו להיזהר שלא לפגוע בו, כמו כן יש לפתור את בעל הפרה מהלכת, מאחר שהפרה הרבוצה גורמת את התקלה, ואין בידה להיזהר שלא להזיק אותה. דוחה הגמרא ואומרת, מתניתין דכי אורחי כמסגי. המשנה עוסקת באופן שהלך בעל הקורה כדרכו ונתקל בבעל החבית, ולפיכך אין לחייבו בנזקי החבית, שהרי הוא עשה כעוגן ובעל החבית שינה בעמידתו. אבל אחה, לגבי פרה מהלכת הבועטת ברבוצה, אמר לי, יכולה הפרה הרבוצה לומר למהלכת, נהי דאית לך רשות לסגוי עליי, לבעות בי, לית לך רשות. גם אם יש לך רשות ללכת עליי, מאחר שאיני רשאית לרבוץ ברשות הרבים, אבל לבעות בי, אין לך רשות, ולפיכך ייתכן שיש לחייב את בעל הפרה המהלכת, בתשלום נזקיה של הפרה הרבוצה. ובאמת לאל בדף חף דלת עמוד ב', חולק רב על הדין הזה של ריש לקיש וסובר, שאם בעתה המהלכת ברבוצה, חייבת מן הטעם הזה שכתבה הגמרא, שאף שיש לה רשות ללכת, עליה, על הפרה הרובצת, אבל אין לה רשות לפרה המהלכת לבעוט בפרה הרבוצה. וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה למעשה בדף למד בית עמוד א'. המשנה הזו עוסקת גם היא בשניים שהזיקו זה את זה ברשות הרבים. אומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד מהם רץ ואחד מהם מהלך כדרכו, או שהיו שניהם רצין והזיקו זה את זה, ואין כוונת המשנה שהזיקו זה את זה בידיים ובמתכוון, אלא שנתקלו והוזקו זה בזה שלא במתכוון. שניהם פטורים את תשלומי הנזק. זאת מאחר, ולשניהם יש רשות להלך ולרוץ ברשות הרבים, ושניהם הזיקו זה את זה כאחד. ממילא אין לחייב את האחד בנזקי חברו. זוהי המשנה שלנו בדף למד בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, מתניתין, הדין המבואר במשנה, שאף באופן שאחד רץ והשני מהלך כדרכו, אין לחייב את הרץ בנזקי המהלך, דלא כשיטת איסי בן יהודה. דתניא, שנינו בברייתא, איסי בן יהודה אומר שאדם שרץ ברשות הרבים והזיק חייב, מפני שהוא משונה, שאין אדם רשאי לרוץ ברשות הרבים. ומודה איסי בן יהודה שאם רץ בערב שבת בין השמשות, שלשיטת רב יהודה זה מהלך חצי מיל לפני צאת הכוכבים, ולשיטת רב יוסי זה כערף עין לפני צאת הכוכבים, כאמור במסכת ברכות דף ב' עמוד ב'. אז מודה איסי בן יהודה שאם רץ אדם בערב שבת בין השמשות והזיק שהוא פטור, מפני שהוא רץ ברשות, שרשאי אדם לרוץ בערב שבת על מנת לעשות את צורכי השבת. אמר רבי יוחנן, הלכה כאיסי בן יהודה שיש לחייב את האדם שרץ והזיק ברשות הרבים. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם סובר רבי יוחנן כאיסי בן יהודה? ואמר רבי יוחנן לאל בדף חפתת עמוד ב', הלכה כסתם משנה. בכל מקום שמבואר דין במשנה ואין חולק עליו, יש לפסוק כך להלכה. וכבר הסברנו שרבי סידר את המשנה וקשרה דברי חכם וישרו בעיניו, שנאם סתם ולא הזכיר את שם אומרו עליהם, כדי שלא יהיו שנויה מפי יחיד, ונראין הדברים כאילו נשנו מפי המרובים, ויעשו כמותם, כפי שמפרש רש"י במסכת ביצה דף ב' עמוד ב'. אז אם רבי יוחנן אומר שההלכה כסתם משנה, ותנן, הרי שנינו עכשיו אצלנו במשנה, שאם היה אדם אחד רץ ברשות הרבים ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצים פטורים, מוכח מדברי המשנה שרשאי אדם לרוץ ברשות הרבים, ואין חולק בדבר. ואם כן, לדברי רבי יוחנן יש לפסוק כך להלכה. אז איך אתה אומר שההלכה כאיסי בן יהודה, שהרץ ברשות הרבים והזיק חייו? מתרץ את הגמרא מתניתין בערב שבת בין השמשות. המשנה שלפנינו עוסקת באדם הרץ בערב שבת בין השמשות, שבזה גם איסי בן יהודה מודה שכדין הוא עושה, ולפיכך פטור אם הוא הזיק. מברר את הגמרא ממאי, מניין יש לומר שהמשנה שלנו עוסקת באדם הרץ בערב שבת? אומרת הגמרא מדקתני, כתוב במשנה או שהיו שניהם רצים פטורים. עתו למה, למדוע הוא צריכה המשנה לשנות גם את הדין הזה? הרי ניתן ללומדו בקל וחומר מהדין הראשון במשנה. אשתא, הרי באופן שאחד רץ ואחד מהלך והזיקו זה את זה, נתבהר במשנה שהרץ פטור מתשלומי נזקו של המהלך, אף שהוא זה ששינה מן הדרך הרגילה, וזה שהלך לא שינה. אם כן, באופן ששניהם רצים, דהיינו ששניהם שינו מן הדרך הרגילה, מבעיה, האם צריך לומר שפטורים הם? ודאי שהם פטורים. אלא בהכרח, אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה לומר, שאם היה אחד רץ ואחד מהלך, פטור. במה דברים אמורים באדם הרץ בערב שבת בין השמשות, שרשאי הוא לרוץ באותה שעה, אבל בימות החול, אם היה אחד רץ ואחד מהלך, חייב הרץ, שרי שלא כדין הוא עושה. אבל אם היו שניהם רצים, אז אפילו בימות החול פטורים הם, מאחר ששניהם שינו מן הדרך הרגילה. אומרת הגמרא, אמר מר, שנינו לאילו מודה איסי בן יהודה באדם הרץ בערב שבת בין השמשות והזיק שהוא פטור מפני שרץ ברשות. מבררת הגמרא, בערב שבת מהי ברשות איקה? מדוע יש רשות לאדם לרוץ בערב שבת? מבררת הגמרא כדי רבי חנינה. ואמר רבי חנינה לתלמידיו במסכת שבת דף קי"ט עמוד א', בואו ונצא לקראת שבת מלכתא. דהיינו, נצא ונקבל את פני השבת כאדם המקבל את פני המלך. ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כך, בואו ונצא לקראת שבת קלה מלכתא. רבי ינאי היה מתעטף בבגדים נעים וקאי ועמד ואמר, בואי קלה, בואי קלה, שכך היה קורא לשביתת השבת מתוך חביבותה בעיניו. יש לנו ללמוד מן ההנהגות הללו, שכשם שמצווה לצאת ולקבל את פני השבת, כך מצווה לתרוח ולרוץ בערב שבת להכין את צורכי השבת, ועל כן יש לפתור את זה שרץ והזיק בשוגג, שרי ברשות הוא עשה. רבנו יונתן מבאר את מהלך הגמרא באופן אחר. קושיית הגמרא הייתה, איזו מצווה יש לרוץ בערב שבת בין השמשות, הרי כבר טרח האדם והכין את כל צורכי השבת. תרץ את הגמרא, יש מצווה לרוץ כדי לקבל את פני השבת, כפי שנהג רבי חנינה. כותב המהר"ל שהשבת נקראת קלה ומלכתא, כי שתי בחינות יש בה. האחת שיום השבת מבורך מצד עצמו ונקרא קלה, שהקלה יש לה ברכה, ועוד שהשבת מקודשת ונבדלת משאר הימים, ונחל נקראת מלכתא, שעניין המלכות שהיא המלך נבדל משאר בני אדם. מהר"ש מבאר על פי דברי המדרש, תני רבי שמעון בר יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, לכל יש בן זוג, ולי אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך. היינו שהשבת היא ככלה לכנסת ישראל, וקבלת שבת היא הכנסת הכלה לחופה. על ידי קידוש על היין נעשית השבת נשואה לישראל. כתב הבן יהוידע שמכאן דייק רבינו הארי, שצריך לצאת מחוץ לעיר לשדה לקבל את השבת. שואל העץ יוסף, הרי אין השבת באה דרך השדה, ומפני מה אמר בלשון בואו ונצא, אלא הכוונה שלא נמתין עד שהשבת תבוא מאליה אלינו, ואז נקבל אותה, אלא בואו ונקדים לקבל את השבת ונוסיף מחולה לקודש. ובכך אנחנו מקדימים ובאים לקראתה. בספר דעת, חוכמה ומוסר, הוא מבאר את הטעם שיצאו לשדה, כדי לצייר לעצמם יציאה לקראת מלך, כדי להרגיש ולהשיג את קבלת השבת. כדרך שאמרנו במסכת פסחים, דף קט"ז עמוד ב', חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, והיינו, שרק על ידי שיצייר לעצמו את הדבר על ידי מעשה, יבוא לכלל הדרגה הזו, והוא יסוד בעבודת האדם בעולמו. בלשון היש אומרים, בלשון האמרי לה, קראו לשבת בשלוש לשונות, שבת, קלה ומלכתא. מבאר המהר"ל ששלוש הלשונות הללו מורים על שלוש מצוות שבת. צריך לשבות ממלאכה, צריך שינוי בגדים לכבוד השבת ככלה, וצריך להנהג את השבת כדרך המלאכים שיש להם עונג, וכולם רמוזים במילה שבת. שין של המילה שבת שביתה, ב' בגדים נעים, ות' תענוג. וללשון זה אמר בואו ונצא לקראת שבת קלה מלכתא, כדי להזכיר שלושה שבחים אלו בחשיבות השבת. וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף למד בית עמוד בית. המשנה הזו עוסקת באדם הנמצא ברשות אחת ומזיק ברשות אחרת. אומרת המשנה, אדם המבקע עצים ברשות הרבים ונדזה חתיכה מן העץ, או שניתק הגרזן מכתו ונפל והזיק ברשות היחיד השייכת לאדם אחר, או שביקע עצים ברשות היחיד שלו וניתז מן העץ או הגרזן והזיק ברשות הרבים, או שביקע ברשות היחיד שלו והטיז והזיק ברשות היחיד של אדם אחר, כל האופנים הללו חייב המבקע בתשלומי הנזק. שהמזיק בכוחו נידון כמזיק בגופו, ואף ששוגג הוא מכל מקום חייו, שהרישנינו לאל בדף חבב עמוד א', אדם הוא עד לעולם, בן שוגג בן מזיד. זוהי המשנה שלנו בדף למד ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין הזה בשלושה אופנים שונים. וצריכה. יש צורך להשמיענו את שלוש הדינים מאחר שלא ניתן ללומדם זה מזה. מדוע? דהי תנא שאילו הייתה המשנה שונה דין זה רק לגבי המבקע העצים ברשות היחיד והתיז והזיק ברשות הרבים. היה מקום לומר שרק באופן זה יש לחייבו על כך משום דשכיח רבים, מאחר שמצויים אנשים רבים העוברים ברשות הרבים ולפיכך היה לו להיזהר שלא להזיקם ופושעו. אבל המבקע העצים והתיז מרשות הרבים לרשות היחיד זה לא שכיח רבים שאין אנשים רבים מצויים במקום הנזק. הימה לא, יש מקום לומר שלא התחייב המבקע. לכן הוא צריכה המשנה להשמיענו שגם באופן זה חייב. ואיתן אם הייתה המשנה שונה דין זה רק לגבי המבקע העצים, והתיז מרשות הרבים לרשות היחיד, היה מקום לומר שרק באופן זה יש לחייבו משום דמעיקרא שלא ברשות עביד, מאחר שתחילת מעשיו היו שלא ברשות, שהרי אין אדם רשאי לבקע העצים ברשות הרבים, ולפיכך יש לחייבו על נזקיו. אבל המבקע ומתיז מרשות היחיד שלא לרשות הרבים, דברשות עביד שביקע עצים ברשות, שהרי עשה כן בתוך רשותו, אימה לא, יש מקום לומר שלא יתחייב על כך. לפיכך הוא צריכה המשנה להשמיע שגם באופן זה חייב. היא תנה אנחתרתי, ואילו הייתה המשנה שונה שני דינים אילו לגבי המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, ולגבי המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, היה מקום לומר בזה שכל אחד יש טעם מיוחד לחייב את המבקע. המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים יש לחייבו משום שהתיז למקום דשכיח רבים ופושעו, והמבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד יש לחייבו משום דבקיעתו שלא ברשותי. אבל המתיז מרשות היחיד שלו לרשות היחיד של אדם אחר שיש בזה שתי סיבות לפוטרו, האחת דלא שכיח רבים שאין מצויים עוברים ושווים במקום הנזק, והשנית דמעיקר הברשות שמתחילה עשה כן ברשות חצירו, אז אימא לא, יש מקום לומר שבזה אין לחייבו. צריכה לפיכך וצריכה המשנה להשמיענו שגם באופן זה חייב המבקע בתשלומי הנזק. ולמרות שיכולה הייתה המשנה להשמיע רק את הדין השלישי, שאדם המבקע מרשות היחיד שלו והזיק ברשות היחיד של אחר חייב, ומן הדין הזה ניתן היה ללמוד את שני האופנים הראשונים, מכל מקום נקטה המשנה בדרך שלא זו אף זו, שתחילה משמיעה את החידוש הקטן, ולאחר מכן את החידוש הגדול יותר. כך אומר הנימוק יוסף. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדין אדם שנכנס לחצר חברו וניזוק שם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא אדם הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות הנגר, ונתזה בקעת חתיכת עץ ותפחה יקטה על פניו ומת, ותוספות פה בדיבור המתחיל ונתזה אומרים שאין לגרוס את המילה ומת. זאת מאחר שבהמשך הברייתא מדובר גם לעניין תשלומי ארבעה דברים, ובהכרח הברייתא עוסקת באופן שאוזק או מת. אומרת הברייתא פטור הנגר מחיוב גלות, אבל אם אוזק חייב הנגר בתשלומי הנזק. כי כבר למדנו לב דף חבב עמוד ב', פצע תחת פצע, לחייב את האדם המזיק באונס כמזיק ברצון, אבל לא חייב את תשלום צער, ריפוי שבט ובושת שאינו חייב בהם אלא כשהזיק בפשיעה. אומרת הברייתא, ואם נכנס אותו אדם לחנות הנגר ברשות ונתזה פקעת על פניו ואוזק או מת, חייב הנגר. שואלת הגמרא, מה היא חייב? ומה יש לחייב את הנגר על הריגת אותו אדם ופציעתו אם נכנס ברשות? אמר רבי יוסי בר חנינה, אם אוזק אותו אדם ונפצע, חייב הנגר בתשלומי ארבעה דברים. נזק, צער, ריפוי ושבט, שהרי פשע בכך הנגר שלא נזהר, למרות שידע שיש לו אותו אדם רשות להיכנס. אבל בבושת הוא אינו חייב, כי בושת חייבים רק באופן שמתכוון להזיקו, כפי שמבואר לכמן בדף פי וו עמוד ב'. ואם נהרג אותו אדם, פטור הנגר מגלות, לפי שאין דומה מקרה זה לאדם ההורג בשגגה את רעהו ביער, שזה האופן שבו חייבה התורה גלות. שהרי ביער זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, שהיה רשות הרבים הוא, ולפיכך יש לדון בין את ההורג ובין את הנהרג, כי נכנסים לרשות שלהם, אבל זה שנכנס לרשותו של הנגר, לרשות חברו נכנס, ויש לומר שלא חייבה תורה גלות באופן הזה. אמר רב המקשה רב על דברי רבי יוסי ברבי חנינה, אבל לא דברים קל וחומר, ומה ההורג את רעהו בשגגה ביער שזה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס, דהיינו, שבין ההורג ובין הנהרג נכנסו ליער ללא נטילת רשות איש מרעהו ולא ידע ההורג על אימצו של הנהרג בסמוך לו. ואף על פי כן נעשה הנהרג כמי שנכנס לדעת חברו בידיעת וברשות חברו וגולה ההורג על ידו, זה הנכנס לבית הנגר ברשות שלדעת וברשות חברו נכנס לביתו, לא כל שכן שיש לחייב את הנגר גלות על הריגתו. כיצד ייתכן לומר שרבי יוסי ברב חנינה פותר את הנגר מגלות? מחמת הקושייה הזו מבאר רבה את דברי רבי יוסי ברב חנינה באופן אחר, אלא אמר רבה, מה היא טעמה? מדוע פטור הנגר מגלות? לא משום שאין מגיע לו עונש חמור כזה, אלא דלא סגילה בגלות, לא די לו בעונש קל של גלות. ראינו טעם הזה טעמו של רבי יוסי בר חנינה הפוטרו מגלות משום דאבל להנגר שוגג קרוב למזיד, שמאחר ונתן רשות לאותו אדם להיכנס לביתו, היה לו לחשוש שמה כבר נכנס, ומאחר שלא נזהר, הרי הוא קרוב למזיד בהריגתו, ולכך לא די לו בעונש גלות. כי אין הגלות מועילה לחפר את האבון להורג במזיד, אלא רק להורג בשגגה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דלא, הרי מבואר במסכת מכות דף ח' עמוד א', שאדם שזרק אבן לחצר חברו ופגע באדם והרגו, אם יש לה נהרג רשות להיכנס שם, הרי הוא גולה על ידו, ומדוע? הרי לדברי רב הדינו כשוגג קרוב למזיד, כי מאחר ונתן לנהרג רשות להיכנס, היה לו לחשוש שמה נכנס כבר. ואם כן, אין די לו בחפרת גלותו. תרצים התוספות ששם מדובר באופן שיש לנהרג רשות קבועה להיכנס לחצרו של ההורג, כגון שקנה או שכר את מעבר הדרך בחצרו, ולכן אינו צריך לשאול רשות בכל פעם שנכנס לשם, ועל כן, לא ידע ההורג שעתיד הנהרג לעבור עכשיו בחצרו. וממילא דינו כהורג בשגגה גרידה, שדי לו בעונש גלות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה. יחתמו בסייעת הדשמיה את שיעור דפינו היומי להיום. שאלה ראשונה על דף למד א', מדוע המשנה של שני קדרים היא גם לשיטת חכמים? שאלה שנייה, איזו עמידה מותרת ברשות הרבים ואיזו אסורה? שאלה שלישית, כיצד מכיר האחרון אם הראשון עומד לפוש או לכתף? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית למסקנה, מה ההבדל בין חיוב הראשון בנזקי שני לחיוב השני בנזקי שלישי? שאלה חמישית למסקנה, כיצד נעמיד את הברייתא שכולם פטורים על נזקי ממונם? שאלה שישית, מדוע רב פאפה המשיל את הנחת הקורה לרוחב הדרך לנבילה המושלכת ורב זוויד המשיל זאת למקל של סומה? שאלה שביעית, היה בעל קורה מהלך ראשון ואחריו בעל החבית ונתקע בו, מתי פטור בעל קורה ומתי חייב? שאלה שמינית, מדוע במשנתנו חייב בעל הקורה אף שהחבית ניזוקה ממילא ואילו ריש לקיש מחייב רק אם בעתה הרבוצה במהלכת? שאלה אחרונה, מתי יש רשות לרוץ ברשות הרבים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי כ"ה בסיוון תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ושבת מברכין את ראש חודש תמוז, תשע"ו, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ראש חודש שיחול בימים רביעי וחמישי, בשבוע הבא עלינו לטובה. ביום הזה, סיימנו בסייעת הדשמיה כמעט ללמוד את דפים למד א' ולמד ב' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, זך בסיוון, חף זין בסיוון תשע"ו, ונלמד את דף למד ג' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך, שיהיו מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בשפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.